טוב, אז אנחנו, היה איזה דיבור, היה איזה התלבטות, איזה פרק נלמד, נכון? החלטנו להמשיך. עוד? דרך הקודש ממשיכים באותו זה. עכשיו אני כבר מתנצל מראש, אני אגיד זה פעם אחת, אני לא אגיד זה יותר. הפרק הזה מאוד קשה. זאת אומרת, הרבה פסקאות, אנחנו נביט עליהם יחדיו ונשתומם ונמשיך. אבל אנחנו בכל זאת בחרתי להמשיך גם בשביל, נראה לי זו הזדמנות בחבורה שיהיה איזה רצף לעבור, ניסוע בתוך אורות הקודש ולאט לאט, נראה לי שגם ככה לומדים את הרב קוק. הרב קוק אי אפשר ללמוד אותו וישר להבין הכל, אתה גורס אותו, ועוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מבין, עוד קובץ, עוד זה, עוד זה. לאט לאט דברים מתחברים, וזה אף פעם לא נגמר. אז יש פה פסקאות גם כאלה, עליונות מאוד, חוויות של רוח הקודש כאלה. אנחנו נשתדל להוריד את זה קצת אלינו. בכל אופן זה פרק מאוד של חורף. מאוד מדבר על התכנסות פנימית ועל... זה דווקא מתאים. טוב, אז אנחנו בעמוד רי סמך זין. הפרישות והדרך הממוצע. כל הפסקאות הראשונות, בערך חמש, שש, שבע, פסקאות הראשונות מדברות על ה... מתח, הקונפליקט של הרב גם עם עצמו וגם של כל אדם גדול עם עצמו וגם שבאיזשהו מקום גם של כל אדם עם עצמו, כמה להיות בחוץ, כמה להיות עם החבורה, עם החבר'ה, עם האנשים, עם הבריאות, וכמה להיות בתוך העולם הפנימי שלו, כן, שזה באיזשהו מתח תמידי כזה. זה גם ברמה הטכנית, כאילו, אשכרה, כמה זמן, כן, וכמה כמה אתה שם לב, וכמה אתה משקיע בזה, וכמה אתה משקיע, זאת אומרת, האם להשקיע בזה יותר או בזה. ואצל הרב זה היה מתח תמידי כל החיים, כי הקצוות היו מטורפים. זאת אומרת, מצד אחד, היה לו עולם פנימי כל כך עשיר, וכל כך נובע, וכל כך סוער, שהוא כאילו גם 24 שעות לא היו מכילים את את היממה שלו. מצד שני, הוא היה לגמרי עבד לעם קדוש, זאת אומרת, הבית שלו היה בית פתוח, במובן הכי פתוח של המילה, כאילו אוהל אברהם זה בונקר ליד זה. הכל, עסקנים, עניים, קבצאי, סופרים, משוררים, תמידי חמים, זה אנשים שצריכים עזרה כי הוא קשור ליישוב, סרטים, זה בירושלים, ביפו זה היה יותר... בקיצור, שדה תעופה כזה שכל הזמן קוראים בו דברים, והרב אף פעם לא הכריע להגיד די. אפילו יש סיפורים שהרבנית ניסתה לעשות סדר ועשתה איזה פתקה של זמנים והרב הוריד את זה. אומר, אין דבר כזה, זה... מה זאת אומרת? זה אני רב. זה העבודה שלי, כאילו, אני יכול להגיד זמנים, אבל בכל אופן, המתח הזה, גם אם ההכרעה המעשית הייתה מטושטשת, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, הרב פינה לעצמו זמן, כנראה בזמנים שהם לא זמנים, או לפחות לא זמנים רגילים. הראיה שהוא כתב הרבה, זאת אומרת, שהיו זמנים כאלה. אפילו ברמה, עוד לפני העומק של הדברים, הנפח של הכתיבה של הרב הוא מטורף. זאת אפילו בלי, ביחס ל... רק ביפו, אתם יודעים, קבצים, אתם רוצים להרגיש את זה פיזית, אתם תקחו פעם את קובץ א' עד ג' ואז אתם קולטים זה רק 10 שנים ביפו, כאילו, הוא כל מה כותב, כאילו. הוא לא כותב ספר, הוא כל מה כותב. פסקה, כל הזמן, וכל פסקה זה נהר של רעיונות ושל... מצד שני, עכשיו פתאום להתעסק באיזה שטוץ בתוך היישוב, והאלה שחילו שבת בפרדסים ברחובות, לא יודע מה, הסופר הזה, שצריך לכתוב מכתב מחאה על משהו שהוא פרסם בעיתון פה, וזה בעיה שהחסידים מול הניטאים ביפו, מי ייקח את כספי ה... איך קוראים לזה? החלוקה, ועוד מיליון דברים כאלה ביום. איך עושים את המעברים האלה? אז הרב הרבה מאוד מתלבט, גם הרבה מאוד מתאר סבל. הוא ממש, הוא מתאר באגרות שהוא סובל. תגיד, טוב, סבל, אז תפסיק. אתה יכול לחתוך. ההכרעה של הרב הייתה ברורה שהוא לא מפסיק. זאת אומרת, הוא לא סוגר את הדלת. הוא לא... זה היה הכרעה מאוד מאוד ברורה, מאוד בולטת. כמה וכמה פעמים שכאילו היו הזדמנויות כאלה. ברוך אתה, אדוני אלינו, שהכל יעזור. טוב, אז בואו נראה. אז פה, בפסקה הראשונה, זה עוד לא כל כך ההתלבטות המעשית כמו ההתלבטות האם אני הולך עם החברה. הולך עם החברה זה כאילו, האם אני תופס את עצמי כנורמטיבי. זאת אומרת, ברור שכל אחד את היחודיות שלו וזה וזה, בסדר. באמת, מקסימים, כל אחד הוא פרח נדיר, על הכיפק. עשינו, באלול כבר, ניתפנו לכם את האגוד. עכשיו, סך הכל, יש נורמטיביות, זאת אומרת, יש מיינסטרים, יש דרך שהיא שביל הרבים. רוב העולם הולך שם, וזה מתבטא בהרבה דברים, כן? בתורה, באופן כללי, יש התנגדות לצאת מרשות הרבים. בטח באופן מופגן, בטח וגם כאילו צריך לראות מי כל אחד, כן, דיברנו על זה, על מי שלוקח לעצמו נזירות, או מי שנודר נדר, חזל לא עופים עליו על ההתחלה, כאילו. יש הרבה מאמרים בחזל שרואים שזה לא פשוט. כאילו, אדם, עד שאתה עף על עצמך באיזה חומרה, או הולך באיזה דרך שרק אתה ככה מתפלל, או רק אתה ככה לומד, או לא יודע מה, או אתה בשעות, חכה, לפני שאתה, זה, בוא תבדוק שזה היכולות שלך, שזה מתאים לך, שזה באמת, שהמדרגות לפני כן שלך מיוצבות, מצד שני, ושוב, הרב ידגיש את זה בפסקה, ברור שעולם הרוח חייב חריגה. עולם הרוח בלי חריגה זה מוות לרוח, כאילו. זה צריך פריצות דרך, צריך חזון, צריך אנשים שכאילו בזים, לפחות בשלב, בחלק מהשלב, מהתהליך הרוחני שלהם, בזים לכל מה שקורה פה, לכל מה שכל העולם חושב, לכל מה ש... ככה יש פריצות, ככה חריגות ברוח. גם בקודש וגם בחול, כן? גם בשירה ופילוסופיה והגות ומחשבה ו... צריך איזה מישהו שהוא כאילו לא... הוא לא הולך בדרך הרגילה, הוא תופס שביל צדדי, שביל עיזים קטן כזה מתחיל נעלם בחושך. עכשיו, תורת הרב קוק, אני אומר את זה בכלל, כי אני חושב שזו שאלה עוד יותר חזקה על תורת הרב קוק, כי תורת הרב קוק היא תפסה כל מיני סיבובים. אני לא מדבר מה נכון מבחינה היסטורית ומי ממשיך את הרב קוק, לא ניכנס לפינה הפוליטית העלובה הזאת כרגע, אלא מה התגלגל מזה כאילו. עכשיו, בתפיסה הראשונית לפחות, נדמה לי, תקנו אותי אם אני טועה, כאילו הקוקיזם התגלגל למפדלניקיות, פחות או יותר, בכל מיני גוונים, לא משנה אם זה הבית היהודי או מפדל או מימד, לא, 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 לא אכפת לי כרגע הזה, זה לא משנה הפוליטיקה, כמו ש... זאת אומרת, מה? אנחנו גם וגם, אנחנו משלבים, אנחנו מאוזנים, אנחנו יכולים להכיל את כל הגוונים, אנחנו גשר, אנחנו וכולי וכולי וכולי. במובן הזה אנחנו כאילו אנשים נורמליים. גם קודש, גם חול, גם מדע, גם אמונה, גם צבא, גם תורה, גם פה שם, כאילו משהו נורמטיבי, הנורמליות בהתגלמותה, הנורמליות שכל ה... ככה, אתה רוצה לדעת מה זה יהודי נורמלי? תסתכל עלינו, בלי גאווה עכשיו, כן? עכשיו, זה הרבה פעמים כאילו תורת הרב קוק נתפסת שם ומצטטים את הרב קוק ורב קוק זה, ובאמת יש הרבה תורות של הרב קוק האלה. אבל אין ספק שמי שקורא הרבה הרב קוק, הוא מרגיש כל הזמן את הלבה הרותחת שכאילו הופכת, פתאום אתה רואה איזה פסקה שהופכת את כל העולם ורואה דברים אחרים לגמרי ומסתכלת לעתיד ובזה לכל המציאות והחוקים הנוכחיים והנחות העבודה המוסריות והנפשיות של הרגילות. כל הזמן אתה רואה את ה, כאילו בתוך הרב, בתוך הרב עצמו, בתוך הנשמה שלו, אתה רואה כאלה, מה הוא היה יותר, זה שאלה מעניינת. מה אתם אומרים? מה הרב היה יותר? היה יותר, יש, למדנו את הפסקה, קראנו אותה נראה לי, על האופי הקבוע והמתנודד, נכון? אז מה הרב היה יותר? לא בקטע אם הוא היה קבוע, אם הוא עמד בסדרים. כנראה שהוא עמד בסדרים, לא זה היה הבעיה שלו. אלא כאילו איזה זה נשמה כזאת שהיא כמו נביא זעם כזה שבא ויכול גם להגיד דברים נפלאים, מתוקים, אבל כאילו עוצמות כאלה שהוא מפרק את כל מביא פה איזה בשורה שאתה לא יכול, העולם כולו מזדעזע, טק פרסאות, או שזה כזה דמות כזאת מיושבת, זה מכילה את כל הצדדים, רוקחת אותם לאיזה תורה כזאת נורמלית ומשמחת ודרך האמצע כזה.
לפי שאתה מצייר זה נראה לי הוא הקבוע.
אה?
לפי שאתה מצייר זה נראה לי הוא הקבוע.
אני לא יודע, אני לא יודע, לא, אני חושב שגם זה תלוי, זה ממש תלוי, כאילו, תלוי באיזה יום אתה פוגש אותו. גם מצדך וגם מצדו.
זה בדיוק הקטע, שגם אם אתה אומר את זה תלוי באיזה יום אתה פוגש אותו, אז ברור שזה המתנדד, כי המתנדד גם יש לו יום שהוא קבוע.
נכון, נכון, עלית עליי, נכון. הסגרתי דעתי יותר מדי. לא, אבל אני לא בטוח, אתה אומר, אין לי זמן לפתח את זה, אני לא בטוח שזה כזה חשוב. אני חושב, זה כן חשוב, כאילו, מה הרב קוק, מה הוא מצפה מאיתנו, כאילו, או לאן הוא שולח אותנו. בוא נראה, בוא נראה את הדברים. יש פה שתי פסקאות שמטפלות בזה. לפחות, יש הרבה, יש כאילו כמה פה. אמת הדבר, שהדרך המוצע הוא דרך החיים. המאושרים, הרואים לכל אדם. וזאת יצאת השם ברוח התורה. והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. את הדרך זו בית חייהם. זאת אומרת, הרב מתחיל באמת הדבר, אתה כבר מבין שהוא מרים להנחתה, כן? אם אתה אומר, אמנם נכון אבל בסדר, עוד לא הגענו לאבל. אבל אומר, ברור שיש, הייתי אומר, לא חייבים לעשות את החלוקה הזאת, אבל הרב עושה אותה לפעמים. אפשר להגיד את זה שזה לפעמים החלוקה בין נגלה לנסתר, או בין כל תנועות כאלה. אז התורה, באופן, בנגלה שלה, היא באמת מתאימה מאוד מאוד, אפשר להגיד, אפשר לקרוא אותה מאוד מאוד בצורה בהירה, כדרך האמצע של הרמב״ם. היא בונה לנו, כמו שהרמב״ם עושה את זה בצורה מאוד מאוד יפה בפרק רביעי בשמונה פרקים, הוא ממש לוקח לך אשכולות של מצוות ומראה לך איך התורה שומרת לך כל הזמן על האיזון. כן, היא מצד אחד לא רוצה שתסתגף יותר מדי והיא לא נותנת להיות נזיר וזה, מצד שני היא לא, יש מצוות מאוד ברורות ש לאסר ושלא לא, תאווה ולא זה, כן? ויש מצד אחד צריך לכבד הורים ולכבד זקנים ולזה ולא תסור בין ימין ושמאל, מצד שני ולא תגור מפני איש וכו' וכו'. כל הזמן יש איזה כאילו מערכת מסועפת כמו איזה קורים מאוד של איזונים, איזונים, והתורה נותנת לך ממש דרך, כמו הפסוק שהוא מביא. יש דרך סלולה, כבושה לרבים, שאפשר ללכת בה בטוב טעם. הוא אומר גם זה הדרך הממוצע, דרך האמצע, כן? זה דרך חיים מאושרים, ראויים לכל אדם, כן? יש בזה הרבה עושר, סיפוק, הרבה שמחה, הרבה ככה נחת, וזה ראוי לכולם. תורה פותחת פה פתח לכולם, נגיד המפגש הראשון עם התורה. זה לא שאחרי זה משתנה, זה תמיד המפגש הראשון עם התורה, גם בגיל 50. המתנה הראשונה שהתורה נותנת לך היא שהיא נותנת לך דרך סלולה, סדורה, מובנית, מאוזנת, מכילה את כל רכיבי החיים, הכל מדוד, הכל לא נסחפים לזה, לא הולכים לכל מיני קצוות, לא עפים לכל מיני כיוונים עזועים, סוטים. כן? זה התורה, זה רוח התורה. רוח התורה היא דרך האמצע. עד כדי כך שהרמב״ם באופן מפליא, הרי הרמב״ם, וזה לא סוד, הוא לא מסתיר את זה שהוא מתכתב עם אריסטו בנושא של דרך האמצע. פסקאות שלמות באתיקה, והרמב״ם כותב את זה, הוא לא... הוא גם אין לו בעיה, הוא אומר, קבל את האמת מי שאמרה, הוא בכלל לא מנסה להסוות. הוא אומר, בשביל הדוסים, אז אני לא כותב, כמו שאריסטו אמר. הוא אומר, חכם אמר, בסדר, שלא תיבעלו לי, כאילו שמות יווניים. אבל בספר ההלכתי שלו, זאת אומרת, זה לא בהלכות יסוד, בהלכות דעות זה. ללכות דעות בפרק א', מה הביסוס, מה המצווה שעליה הוא משעין את כל דרך האמצע? רק כאילו הוא הופך את זה לדבר ענק כזה, כן? דרך האמצע זה הופך להיות הנושא מבחינת הרמב״ם. לכל העמידות, לכל פרקי אבות, על זה הוא שם את כל ההקדמה ששמוע לפרקי אבות. על מה? על מה אתה יושב כאילו? אז הוא אומר בצורה מפורשת, כי זה... מצווה מפורשת, והלכת בדרכיו. מיד עולה השאלה, מי אמר לך שזה דרכי השם? דרכי השם זה דרך האמצע? בכלל, כאילו, זה שערורייתי כמעט. התחלת ב... אנחנו מכירים את זה באריסטו, עכשיו תגיד לדרכי השם? וואו, שחפנו לגמרי, כן. הרמב״ם יגיד לך, ברור, כן. אתה רואה את ההנהגה האלוקית, אתה רואה שהיא שקולה, שהיא מדודה, שהיא... אנחנו הולכים בדרכיו. עם הנפש שלנו. זה הרוח המרכזית של התורה. עכשיו הרב אומר, אמת הדבר, שזה הרוח המרכזית, וזה ודאי מתאים לרוב מוחלט אולי של לומדי התורה ושל תופסי התורה ושל... אבל, מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית הוא נותן שיחידים ימצאו בעולם, שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית עם התהרה המופלגה הנה אותה להם. אבל לא רק להם, כצרכים מיוחדים, צרכים מוכנים מיוחדים. יש כאלה שצריכים, נדירים כאלה שצריכים לחיות באיזה מנזר או באיזה ישיבה או באיזה צדיקים נסתרים. יש גם כאלה, זה חריגים, זה כאילו צדיקים בעלי צרכים מיוחדים. אומר לך, לא, כדי לכבוש דרך לעולם כולו. הם מטאורים, הם קיצוניים, שהם מובילים את כל העולם. מה הנפקמינה? מה זה משנה אם אני מגדיר את זה ככה? הנפקמינה זה שאתה צריך לשמוע עליהם טוב, כי הנטייה של אנשים ממוצעים, אנשים נורמליים, כשהם שומעים דעות קיצוניים, והיום אנחנו ממש ביום ההסתה הבינלאומי, אז אתה שומע דעה קיצונית, אתה מזדעזע ממנה ודוחה אותה. לא בבית ספרנו, לא, אצלנו מדברים ככה. לא יכול להיות שאומרים כאלה דברים, גם בתורה, גם בקדושה. יבוא עכשיו פתאום צדיק, יגיד כל העולם הזה, זה אבל הבלים, כל הציונות, כל הזה, הכל זה, זה חומר גס ועלו. דבר, וזה, תכיר תודה, טה-טה-טה-טה-טה, שתיקו אותו פה. אומר לך הרב, תשמע, אלה הבעלי ההסתכלות העליונה, שהיא לא פה, היא הרבה הרבה מעבר, זה כמה סקלות, כן? ופרישות קיצונית, וטהרה מופלגה. דקויות, ניואנסים של טהרה ושל אסטניסיות רוחנית שהיא כבר... הם קריטיים למציאות, קריטיים לאנשים הממוצעים. להוציא אותם מהשלווה המנומנמת שלהם, כן? לעורר להם, לפקוח להם, שלא יסגרו בתוך הדרך הרגילה, בתוך הנורמטיביות, כאילו. כן.
גם הרמב"ם אומר את זה, בשמונה פרקים, שיש את החסיד, שצריך לצאת מדרך האמצע בכמה מידות.
נכון, רק שהרמב"ם אומר, גם איתו הוא מאוד מקפיד, שזה מאוד מאוזן. גם החסיד, הוא לוקח קצת כדי לא להיסחף לקצה השני. כאילו הוא אומר, במידות מסוימות שיש חשש, אולי בכל מידה, כאילו אומר, אתה תמיד בודק איפה המגנט, איפה שהמגנט יותר חזק, כך קצת לצד השני. כן? אבל זה גם, זה משחק של איזונים. הרב פה מתאר דמויות כמו רבי שמעון. רבי שמעון זה אדם קיצוני. איך שלא תציג אותו, כן? אנחנו, הסיפור הוא כזה, זה המוטיב שלו, כן? הוא גם חי בצורה של פרישות מופלגת ושל הסתכלות עליונה וזוהר וכולו בכלל באיזה... והוא גם מגיב חברתית ככה. גם לתרבות הזה, לעומת האיזון של רבי יהודה. כן, הרומים, תראה, בסך הכל, בנוגשרים, תראה איזה יופי, זה. הוא גם הופך שם שולחן, אומר, תפסיק בלבל את המוח, אלה רק את הזבל שלהם מעיפים פה בכל ארץ ישראל. וגם כלפינו. זה בן אדם שהוא רואה בן אדם מתוק, תמים, הולך לעבודה, יהודי צדיק, ירושלמי, הדסים זה אחר כך, כן? אבל לפני כן, זה אותו אחד שגידל הדסים, זה כנראה אותו אחד, כן? שורף אותו, אנשים מתעסקים בשטויות. עכשיו זה, כאילו, מה העניינים? זה נוגד את הדרך אחרת שלנו, זה נוגד את הרגישות, זה נוגד את כל החיים, האמירות האלה. זה שורף. אומר הרב, נכון, זה מצוין. זה בדיוק ככה צריך להיות. צריך מישהו שישרוף אותך מדי פעם. עוד יותר מזה, כן.
מה זה, נקרא לזה, כאילו, צדיקים, כי אמרנו, זה בצחוק, אבל אמיתי, צדיקים, כאילו, נצחים מיוחדים, אבל מה זה אותם נצחים, כאילו, מה...
זה אדם. אני אומר, זה ברור שאצל הרב, דיברנו על זה כמה פעמים, הוא קורא לזה, אחרי זה, אלה הגדולים, עוד שורה אחת. כן, אמרנו שההגדרה של הרב לצדיק זה גדול. זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לאדם רגיל זה גדול וקטן, לא קדוש, זה ברור שהוא קדוש, הוא גדול בקדושה, כן? אבל הבסיס האישיותי הוא של גדלות. עכשיו, אדם גדול, לכן הרב הרבה פעמים בהדרכות, הוא פתאום עובר לך מצדיקים מופלגים לאנשים גדולים. זה מעבר, האיש הגדול הוא לא חייב לצדיק. אבל הוא איש גדול, יש לו פוטנציאל צדיקות מבחינת הרב, כן? מה שהאיש הקטן לא, איש הקטן יכול להיות יהודי טוב, אבל הוא לא פוטנציאל צדיקות. האדם גדול זה אדם שהוא כל גבול הוא עושה לו סדין אדום. זה אדם גדול, זה אדם אינסופי כזה. עד כדי כך זה יכול להיות, יש פה אורות, קראנו את נשמות של התור?
הזכרת את זה, נהלית.
אז פה זה ממש חשוב, כאילו, הרב ממש, טוב, אבל זה צריך, לא יודעת את זה פעם באה. נראה, לפחות אני, בוא נראה. איפה זה? בזרונים. בזרונים ב... הוא מביא ממש את ה... טוב, בואו נחליט שפעם הבאה נלמד את זה ביחד, בסדר? אני אגיד את זה בעל פה קצת, את המושגים, אבל זה דורש פה כל כך הרבה... זה פסקה חשובה ו... בסדר? אבל הכיוון שהרב מוליך פה בנשמות של עולם התוהו, הוא לוקח מושגים מאוד פנימיים של תוהו ותיקון, כן? שתוהו זה ככה איפשהו מאוד לפני, לפני האור של היום הראשון, נכון? נכון? תוהו ובוהו. זאת לפני ה... זה כאילו ה... ממש היולי שלפני עוד ההתחלה. ואומר יש נשמות מעולם התוהו. שוב, שזה מופיע בספרים הקדושים. נשמות של עולם התוהו זה כאילו נשמות, כאילו, אני אומר את זה ציורית כרגע, לא מדעית. זה לא תפסו אותי לא נכון. שכאילו נולדו לפני היום הראשון של הבריאה. מה זאת אומרת? שהם עוד לפני הימים, ברגע שאתה שם, ימים זה כבר גבול. כאילו, אתה, אני שייך ליום הראשון, אתה ליום השני, זה טיפוס מהיום השלישי. יש מי שנולד לפני כן, כאילו. הוא עוד כאילו, יש לו את כל הסיפורים של רבי נחמן, תמיד, בסוף הכי טוב זה אלה שהוא בכלל אין לו ימים, ואין לו זה, והוא תמיד, הוא זקן, והוא תינוק, והוא... אז זה מישהו כזה שהוא הוא לא מסוגל לסבול גבול. כן? אומרים לו, נגיד, יגידו לו איזה, הרב שלו יגיד לו איזה הדרכה, ברורה כזאת, חד משמעית, שככה עושים, הוא יבדוק שאפשר יותר. יגיד לו, לא, אתה תתפרע, הוא יבדוק את זה. הוא לא מסוגל לזה, זה מה פתאום. הוא יהיה נורמות מוסריות בתוך חברה, הוא יתבע מעצמו יותר, הוא יתבע מאחרים יותר. הוא יהיה נודניק. הוא יהיה אדם לא נוח. לא נוח בכלל, תמיד הוא לא נוח. כן? משהו כזה שהוא לא מרוצה. הוא לא מרוצה ממה שיש. כן? הוא, יש לו תמיד איזה זעם כזה. תמיד זה נראה לו קטן, תמיד זה נראה לו עלוב. מה שלא יהיה, אפשר הרבה יותר, אפשר... זה תחושה פנימית מאוד מאוד עמוקה, הרב מזהה את זה ממש כזה שורש נשמה כזו, שהוא מזהה בדור של ה... שהוא פוגש שם, שם ביפו וזה, כל מיני דמויות כאלה שהם לא... זה ברנר כזה שהוא לא... שום דבר לא מצליח להרוות אותם, שום דבר לא זה. מילים זעם על העולם ועל המציאות ועל עצמה ועל... עכשיו זה בצורה השלילית, לא יודע שלילית, בגוון היותר שחור של המידה הזאת, אבל אצל צדיק, זה מה שהרב קורא לצדיקים, לאנשים דמויות כאלה, כשהם לוקחים את זה לצדיקות, זה עמדה באמת שהיא לא מסוגלת להתפשר. משון פושר, מה הם פושרים? הם תמיד רותחים, הם לא מסוגלים להיות פושרים. כשהוא רואה, כאילו מבחינת הרב יכול לכתוב פסקה ברצינות תהומית, שהשאיפות שלה היא לחסל את המוות. אם אני אכתוב ביומן על יומרות של לחסל את המוות, כנראה שישפזו אותי. עכשיו, הרב כותב את זה ברצינות תהומית, כאילו ברצינות מאוד, יש לו שיטה. כן? יש לו דרך, הוא כותב על זה ברצינות, איך הולכים לחסל את המוות. זה מה ש... הוא שם הוא מונח, כאילו, לא פחות. חכה, יש מובטלים בערד, יש איזה, חדה, פה, בוא נקבל את מה שיש, בוא נודה, שמח בחלקו, טטטטט. זה משפטים של עולם האמצע, שהם חשובים מאוד. זה כל התורה כולה, כמו שהוא פתח. אבל חייבת להיות רוח כזאת, דמויות כאלה, שהם באים מעמדה פתוחה, משוחררת, חופשית, אינסופית, ותמיד הם מחריגים את העולם עוד 10 צעדים קדימה. בכל תחום. גם בתחום החזון והתפילה והמידות ועבודת המידות והתביעה המוסרית והתביעה... כל דבר. אז זה מה שהוא אומר שיחידים מצאו בעולם שההסתכלות העליונה בחיי הפרושות הקיצוניות עם תארה מפלגה היא נאותה להם, מתאימה להם, לטבע הנפש שלהם. הטבע הסגולה הנשמתית שלהם, כדי לכבוש דרך לעולם כולו. הם פותחים דרכים חדשות שרוב כמעט מוחלט של האנשים האלה, הביוגרפיה שלהם גם בחול וגם בקודש, היא שבחייהם הם לא ראו, לא ראו. ומאה שנה אחרי, 200 שנה אחרי, פיצה מתחילים לקלוט מה הם צעקו. זה חיים מייסרים במובן האישי יכול להיות, אבל הם תמיד זורקים... אתה אומר, מי הבין את הרב קוק כשהוא היה חי? אתה אומר, אנשים שהיו במחיצתו שנים, לא הבינו מה הוא רוצה. לא בגלל שהם היו אותם פחותים מאיתנו, חסו שלהם היו ענקים, גדולי איזה... כי הוא לא בדור הנכון כאילו, או לא ב... הוא כאילו מדבר איתך תורות של עוד 200 שנה, לא יודע. כבר עברו איזה 80 שנה מאז פטירתו ו... ועוד יש לנו מה לפצח עכשיו, נכון? זה עוד לא... שעשועים לנוער כזה. ובכל גדולי ישראל, כאילו זה לא, הרב זה רק דוגמה. רואים שיש איזה פתאום עדנה כזאת, רבי נחמן, 200 שנה אחרי פטירתו, פתאום יש גל כזה. עד לפני, כמו שהכינוי של חסידות ברסלב, הייתה חסידות המתה. תשאלו את זקני ברסלב, אני לא יודע, אני לא כזה זה, אבל מה שמעתי ככה בסיפורים, הם אומרים שלפני 50 שנה, היו ממש אפשר, אתה יודע, זה היה כאילו אנשים, חבורה שאפשר לספור אותה על שתי ידיים, כאילו. הם היו מלודים בתוך העולם החסידי, כאילו. איזה קט קטנה כזאת, שאף אחד לא, זה פתאום, היום זה כאילו. זה ופה, ומכל הגוונים, בעל התשוב, וספרדי, וליטר, הכל בלה, הכל נפתח, ופתאום כולם, וחוקרים, וסופרים, ומשוררים. מתפייטים על רבי נחמן וזה ו... וכשהוא חי, כשהוא חי ודאי לא היה יותר מדי וגם אחר כך את רבי נתן ש... וכל מיני כאילו משוגעים ש... ש... שהלכו איתו פתאום זה נפתח, זה פלא, זה באמת פלא יש כל מיני צדיקים כאלה שכאילו יש להם פתאום עדנה, כאילו מערל ודאי שהוא היה גדול בתקופתו, אבל פתאום נפתח איזה ערוץ שכולם לומדים מהר"ן פתאום, זה בהרבה מקומות, הרבה ישיבות. בדרך כלל, אני אומר, זה כאילו הסביר של ענק רוח זה שאף אחד לא יבין אותו. זה הסביר. עכשיו, אלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה סביעת החיים והעושר המלא יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני אדם בלכתם בדרך המוצע הראוי להם. יש פה איזה הפוך על הפוך שהרב מדבר עליו הרבה, שהרבה פעמים נראה לנו שהאנשים הקיצוניים הם גם סובלים, הם לא מאושרים גם. זאת אומרת, לפחות הנחמה של האנשים הממוצעים או של הזה, אנחנו מאושרים, יש לנו שמחה, יש לנו חיים מאוזנים, יש לנו חיים טובים, יש עולם התיקון, יש בו הרבה הרבה פירות יפים, כן? חינוך טוב, בית טוב, שמחה, קהילה, מחבק, איזה יופי, איזה יופי. האדם הזה שהוא בקצה הבית כנסת והוא מתפלל חצי שעה אחרי והוא תמיד מוטרד קצת והוא קצת עזוי ולא יודע מה, אז בדרך כלל גם אם יגידו תשמע הוא צודיק הוא לא יודע הוא משהו מיוחד הוא חסיד זה עושר זה לא הסיפור שלו כן אף אחד לא היה מסמן אותו בטבלת המאושרים והרב אומר זה בדיוק הפוך בדיוק הפוך שוב כי הרב רואה דברים לפי גודל יש נשמה גדולה גם יש לה עושר גדול כשאדם כזה מתפלל, כשאדם כזה נכנס לדבקות, אוהב את השם, כשאדם כזה אוהב בכלל, אוהב את הבריות, זה עוצמות שאין לנו בכלל כלים לתאר אותם. אז לכן הוא קורא לזה סביעת החיים, הם סביעים באמת מהחיים. אנחנו אוכלים שעריות של החיים, כן? הם סביעים. משיג ההשגות שלו והרגשות שלו והספקטרום של הרגשות שלו זה סובה, הוא מגיע לסובה והיה לנו ואושר המלא הוא מדגיש פה עד הסוף הוא מסוגל גם לחוש ממש את העתיד יש פסקאות שהרב כותב שהוא כל כך מאושר כי הוא כבר מרגיש את הגאולה. אדם יכול להגיד, אני אדם הממוצע, רגיל, הנורמטיבי, יכול להגיד, שמע, הצלחתי לתקן פה. לשלב הזה אני הצלחתי לתקן. אבל יש עוד קימה קימה, יש עוד דרך ארוכה, ואבא אני צריך לא מפחד מדרך ארוכה, וכו' וכו', משפטים כאלה של ממוצעים. כן? אבל אומר האדם, אומר הרב, הוא כאילו אומר, כיוון שהחזון כל כך בוער בו, והוא כל כך חי אותו ומוטרד ממנו ומיוסר ממנו, זה גם ממשי לו. הוא ממש מרגיש את הטעם. הוא מרגיש את הטעם של מעין עולם הבא. כבר ממש, כאילו, הוא שם. אם זה הטרדות שלו, הוא שם. זה, אתה אומר, מה אתה מתלבט בדברי כאלה? כל מיני ספקולציות הרי. על כן יחידי סגולה בעלי חסיד ופלוגה, זאת היא גם כן מכאן תוכן קדושת ישראל שימצאו בעולם. כן, אנחנו לא באנו לתת לעולם רק את האיזון והחיים הטובים, ההוגנים, הישרים, המתוקנים, הקדושים, במובן של ככה חיים, חיי אמת, חיי תואר, חיי זה, אלא אנחנו גם באנו לתת לעולם את הבומבה בראש, כאילו, את הצעקה שתפלח את כל הנשמות, ותוציא אותם ותשלח אותם ל... כן? תזרוק אותם לאיזה אופק בכלל. גם את זה באנו לתת לעולם. לא פחות. ובמעפל הגלות, לפעמים דווקא אלה ענקים הם אשר הראו לנו את כל חשקת החיים, וישימו מעקשים למישום, עכשיו כאילו. כן, בגלות היה תופעה כזאת, בגלל שאין דרך אמצע בגלות, כי לא חיים בגלות, אז דווקא יש איזו בליטה מיוחדת שלא קיימת היום של המטאורים האלה, של המגדלורים האלה, כן. כי שם יש רק את זה. זאת אומרת, יש הרבה שלא, כן? זה לא שהיו בהכרח יותר, אבל כאילו, זה האור היחיד, הגדולת, הענקים, בזה אתה יכול להתעלות, בזה אתה יכול בצדיק, בגדול הדור, לא יודע מה. טוב, שאלות או שאפשר להתגלגל הלאה? בוא, נתגלגל, יאללה, נתגלגל. עכשיו הרב קצת ממתן את עצמו, זאת אומרת, זה לא שהוא ממתן את עצמו, כי זה עריכה, כידוע. הרב הנזיר מביא פסקה קצת יותר רגועה, אבל עדיין באותו טמפרמנט.
מה זה האושר? לא הבנתי כל כך את האושר המלא ואת השיח חיים שהם הצדיקים האלה.
יש פסקה ברב באחד הפנקסים, לא זוכר באיזה המאוחרים יצאו את מה שיצא לאחרונה, לא יודע בדיוק, שהוא כותב שהוא כמו שקהלת אמר, יוסיף דעת יוסיף מחור, והוא כותב שהייסורים שהוא עובר הם לא יאמנו בכלל. למה? כי יש לו לב כזה גדול ויש לו לב כזה רגיש שהוא כך סובל, מרגיש הכל, הוא מרגיש צרה של כל אדם, צרה של כל יהודי, צרה של כל יצור, כן? כל צער השכינה ואת הכל עובר עליו, שום דבר לא נפקד ממנו, הכל עובר עליו, זה חיים. עכשיו מה הוא אומר? המזל הוא שאני מרגיש גם את כל השמחות ואת כל הקפיצות וההתפתחויות ואת כל ההתקדמויות של האדם הזה, הכל גם את זה אני מרגיש, וזה יותר. עכשיו למה אני אומר את זה? כי כשאתה אדם גדול, אז הכל עובר עליך. אתה מכיל הכל. ובמובן הזה, החיים שלך הרבה הרבה יותר עמוקים והרבה יותר עשירים. צדיק זה לא אחד שהצליח כאילו לבודד, 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 ולהיות רק קדוש. כאילו. כמו שזו התפיסה אולי הרגילה של צדיק. כן? התפיסה הנזירית. הרב אומר בדיוק הפוך. צדיק זה אחד שהלב שלו כל כך ענק שהוא מסוגל לעבור דרך הכל, להכיל הכל, את כל התנועות הרוח, את כל האנשים, את כל... עכשיו, כשאדם כזה מאושר, אי אפשר בכלל להשוות עושר שלו לעושר של אדם רגיל. עושר של אדם רגיל, הוא בסוף מתרכז, תופס איזה טיפה לנחמה, משהו נחמד שהיה לו, משהו טוב שקרה לו, איזה תיקון שנעשה בחיים שלו, והוא לוקח קש, שותה קצת עושר, מבסוט, חלס. כשצדיק מאושר, הוא מאושר ברמות אחרות לגמרי. הוא מאושר כי הוא רואה כבר את הגאולה, הוא מאושר כי הוא חווה את כל ההתפתחויות של כל הרבה 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 תנועות מקבילות בתוך המציאות, כן? הוא רואה כבר מהלכים שהקדוש ברוך הוא מוביל וקורים ומצומחים. הוא רואה את ההתחלה של עצמך, כן? חם, הוא רואה את הנולד כבר. זה סקאלה אחרת כאילו של עושר. ודרך אגב, גם האנשים כאלה, זה מה שהרב כותב בהרבה מקומות, שאחד הדברים הכי חשובים שצדיקים צריכים לתת לעולם, שוב, באופן פרדוקסלי, זה שמחת חיים. בדרך כלל זה נראה הפוך. אנחנו עם השמחת חיים, אנחנו בפנן, אנחנו בטברנה עושים חגיגות, וזה מצדיקים, תקועים, איזה גישה אפורה כזאת ש... בסדר, הם עושים טוב, הם צדיקים, אבל כאילו, הוא יביא לי שמחת חיים? מאיפה? כן, מתוודע לעולם לאט לאט שהם מחזיקים את האוצר של השמחה. לא רק בגלל שהם יודעים מה שאנחנו לא יודעים, או שהם כאילו מרוכזים בעיקר או דברים כאלה. בגלל שבאמת הם כל כך אוהבים את החיים. הם לא מוכנים לוותר על כוח חיים אחד, על רגע אחד בחיים. כל כך אוהבים לחיות. כל כך אוהבים, הם רואים את הברכה בעיניים. זה, מי יכול להגיד את זה? אתה יכול להגיד, שמה, אני מרוכז בטוב, אני תופס את נקודה הזה, אני מוצא לי איזה משהו, עושר קטן. להגיד שאני אוהב את החיים? לא יודע. הלוואי שאני אוכל להגיד את זה. טוב. פה הרב אומר אותו דבר בצורה יותר... פה זה כבר כאילו הדרכה קצת יותר מורכבת, מכילה עוד כמה צדדים. המסוגלים לחסידות, לקדושה, להשגת רזי תורה, לא יוכלו לרמות את עצמם לרוב בני אדם. זאת אומרת, לא יכולים לרמות את עצמם שהם כמו רוב בני אדם. דרכי חיים צריכים להיות בדרך יותר עליון. מחשבותיהם מוכרחים להיות נטויות למעלה, מובדלות מסקי חול ופונות תמיד אל הקודש. הם לא יכולים. הם לא יכולים לרמות את עצמם, חבל שירמות את עצמם. ו... הרב צועק הרבה 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 פעמים שכמה אנשים הפסדנו, כמה סבל רוחני, פנימי, מתרחש בבתי המדרשות ולא יודע, בעולם בכלל, על זה שאנשים לא מעיזים להסתכל במראה ולהגיד, יש לי נטייה לדברים עליונים. יש לי נטייה לזה. בסדר, עכשיו צריך לראות מה עושים עם זה ואיך עובדים עם זה, אבל זה, אני אומר, כן, כן, אני הולך על זה. וכשאדם לא מוכן להגיד את זה בפה מלא, יש הרבה נימוקים טובים, כאילו שהוא צריך להשתיק את זה. אבל הרב אומר, כשאתה לא אומר את זה בפה מלא, אתה מתרסק. כי אתה לוקח הנהגות של רובה דיינצ'י, כן, מנסה להכיל אותם על עצמך, הם לא ממלאות אותך, הם לא מסמכות אותך, הם לא מספקות אותך, הם לא נותנות לך לא את הטעם, את העונג האינטלקטואלי, לא את העונג הנפשי, לא את... הם לא! כן. אבל אתה לא, ואתה ממשיך, ואתה חוטף. זאת אומרת, זה מי שמסוגל, לא יכול לרמות עצמו. לא כדאי שירמת עצמו. והוא צריך יותר, להיות יותר מובדל מעסקי החול. כן? אף על פי ששוב, מה תגיד, זה דרך התורה, לפרוש מהחומר, לא להתעסק בכלל בעולם הזה, זה, וזה לא דרכנו. למה לא? דווקא כן. מי ששייך לשם. עכשיו שוב הוא חוזר ל... ובזה הם עושים טובה לכל העולם, הוא לא פורש, והוא לא פורש מדרכי ציבור, והוא לא אדם אנטיפט, והוא לא אדם שלא אכפת לו מאחרים, והוא רק באיזה שקוע, באיזה עולם עליון שמרחף לו אי שם. מה פתאום? הוא יכול בהחלט לעשות בזה טובה גדולה לכל העולם. למה? כי שוב, מרבים בו שפע של עושר, של קדושה, של מנוחה. אדם כזה, כל הסביבה שלו, גם הסביבה החיצונית וגם הסביבה הפנימית, בקשרי הנשמות, כן? מוקרן. כולם מוקרנים ממנו. זה דבר הרבה ממילאי כזה. אתה פשוט מוקרן שיש אדם כזה. איך הריאל אומר שאתה היית פוגש נביא, אתה לא צריך יותר הוכחות לעולם הבא. נגמר הסיפור. ראית. ראית אחד שהיה שם וחזר. כן, לא צריך מוות קליני, לא צריך זה, חבל. היה שם וחזר. אתה רואה איזה עוצמה של אמון, של אהבה, של שמחה, של קדושה טבעית. אתה רואה זה מושך, זה מגנט. מחממים את הלבבות, מאירים את הנשמות בסגולתם. שימו, כן, אתם רואים איך הרב עובר פה מחיצוני לפנימי. מחממים את הלבבות, זה אתה יודע, אם הוא איתך בבית כנסת, הוא איתך בקהילה. אדם כזה הוא מקרין. אפילו שהוא כאילו לא מדבר עם אף אחד, והוא לא יושב ומריץ דחקות בחוץ של הבית כנסת, והוא לא זה, אבל הוא מקרין את זה. הוא מקרין משהו ענק שאי אפשר לייצר בשום שיחה, בשום קשר אנושי רגיל. כן? ועוד יותר הוא מאירים את הנשמות בסגולתם. יש גם קשר נשמתי שמעביר את התדרים האלה. כן.
מה זאת אומרת מי שלא שם? כאילו כביכול כולנו לא שם. איך אתה יודע אם אתה נמצא שם או לא? אחרת כביכול אנחנו נמצאים לא במציאות של אידיאל, אלא רק מתוך... כאילו כביכול אם באמת הזה היית רוצה את החיים ולא באמת כמו שאנחנו חיים בתור דתיים לאומיים או...
אז
איך אתה יודע אם אתה שם או לא?
כביכול כולנו לא, זה נכון, זה הנחת עבודה טובה. עכשיו צריך לבדוק איפה היוצאים מן הכלל. זאת אומרת, נדמה לי שהנחת העבודה החדשה צריכה להיות שאם אני אהיה אפילו זהו, לא יזהר. שכל אדם יש דבר אחד לפחות שהוא קיצוני בו. לפחות. איפה בדיוק? תחפש. זה גם ככה, אתה רואה את זה במציאות, נכון? אתה רואה יהודי פשוט, כל החיים שלו, שוב, לא ממקום שיפוטי, לא סתם, אתה יודע, מתפלל, פחות או יותר, זה... חצי זה עושה לפעמים דפי אימי, זה פה שם, זה כאילו בגדול ממוצע, קנה דירה במשאר, קהילה נחמדה, יופי. אממה, בענייני חסד, הבן אדם פסיכי. פסיכי, פוצץ לקהילת הזה במיילי, וכל פעם מוצא איזה ילד שזקוק להשתלה, זה פה שם, ימים ולילות, נוסע, פוגש, רק בזה. שם הוא חסיד מופלג. אז מה אם לא, אם אין לו שטרייבל וזה, הוא חסיד מופלא. עכשיו, הוא צריך לקבל את זה כאילו, זאת אומרת, גם הוא, זאת אומרת, הרבה פעמים זה פשוט נטייה טבעית, אבל זה נגיד דוגמה קלה, כי אדם כאילו, אנחנו לא עוצרים בדרך כלל אנשים כאלה, החברה לא אומרת להם, למרות שגם, יש מספיק סיבות לעצור את זה, כן? ויש אחד שאצלו זה איזה מצווה מסוימת, אחד אצלו זה תפילה, אחד אצלו זה תבילה, אחד אצלו, כן? יש לשון כזה בחזל, כאילו, במה אבא שלך היה זהיר, נכון? אומר, הוא היה זהיר מצווה ציצית, הוא היה זהיר, מה זה זהיר? זהיר בכל, וידעת הזהירות, כל תרי"ג מצוות, מה זאת אומרת? אתה יודע, כאילו, שם הוא חסיד מופלג, הוא מכור את הבית שלו בשביל זה. כאילו, בתחושה לפחות, לא, לא חייב למכור את הבית. שם הוא כאילו, פתאום מערכת השיקולי המאוזנת זזה הצידה, ויוצא משהו אחר לגמרי. זה דוגמה, זה דוגמה שהרב כן מכוון אליה. זה כאילו בחינת צדיק שבכל אדם. וחשוב לטפח אותה. עכשיו, גם בלימוד, יכול להיות שאדם הוא למדן קונבנציונלי. הוא לומד, הוא צריך ללמוד הלכה, הוא צריך ללמוד גמרא, הוא צריך ללמוד פרשת שבוע, שתיים בקו אחד תרגום. יש תחום מסוים, קוק, חסידות, פנימיות, מדרשים, לא יודע מה. שם הוא פתאום כשהוא פותח את הספר, הוא יכול עכשיו 10 שעות לא לקום. תחושה מאוד פשוטה, מאוד ברורה. כאילו, כשאומרים לו, איך אתה? אתה לא סוחב בעליות בסדר. איך אתה, אתה פותח מדרשים, אתה יכול עכשיו לפתוח, לחשוב, פתאום. עפים, נפתח החלון, מתחיל לעוף דפים, לא יודע, כן, מתחיל משהו לקרות שם. זה נקודה שהיא אין סוף כזה, היא לא, היא משוחררת כזאת, היא לא בנקודה. צריך מאוד לכבד את זה, כי זה גם לפעמים מבהיל, כי אתה לא יודע מה לעשות את זה, אתה בדרך כלל עובד בצורה מאוזנת, כאילו, כן? די, מספיק, עכשיו זה, ו... וזה באמת, יש בזה טעויות, אין חוכמות. ככל שהדבר יותר קיצוני, יש בו יותר טעויות. בקצה. ואפשר לוותר עליו בקלות, כי הוא גם גורם כל מיני מפחי נפש, ואיסורים, וטעויות, ויוונות, ובוסר, וזה. זה מאוד קל לבוא לתלמיד ששנה א', ושבאמצע המנחה של יום חול פתאום הוא לא יודע מה מביא לך פה איזה פתאום תפילה של זה, מאוד קל להגיד לו, לחבק אותו, להגיד חמור, תשמע, זה לא דרכנו פה, שם, קודם כל קצת אשר למדת, זה פשוט, מאוד קל, כי זה גם באמת הזוי, זה גורר מבטים, זה לא, זה גם אולי לא טוב לו, אולי הוא עף על עצמו, לא יודע מה, כן? יש כל כך הרבה סיבות של עולם התיקון להגיד לו, תרגע, תרגע חמו, תרגע, זה יעבור, זה יעבור. כן? אבל השאלה אם זה טוב, אתה מבין? יכול להיות שהרגנו אותו, יכול להיות שהוא בא לתפיל למטורף. בסדר, אני לא אומר, לפעמים כשאתה רואה שיש, צריך פה, כל דבר יש סיכון וסיכוי. בעולם קיצוני יש תמיד סיכון וסיכוי. אין פה, זה עולם מאוזן, זה עם הרבה פחות טעויות. אין חוכמות. אתה לא נופל על הפרצוף בעולם הזה, אתה רק שנופל קצת. נקה את הבגדים והמשיך ללכת, אתה לא... עולם קיצוני, אז אתה הולך, ואתה פה, ואתה זה, ואתה מוטרף מזה, ורב עם כל העולם על זה, ומחפש את זה בלי הפסקה, ולא ישן בלילות בגלל זה. זה קיצוני. אז בזה הם עושים טובה לכל העולם. כולנו, אני אומר, כל אחד אני חושב שיש בו איזה... זה לא מתבהר תמיד מהר. יכול להיות שאתה רק בגיל 30 מבין את זה, או בגיל... לא משנה, אבל השאלה היא בכלל יש לך, אם זה בכלל בתשומת לב שלך לחפש את זה, לכבד את זה. ואני חם את ידיהם ומתרפים ממעלתם, מתפשטת נפילה רוחנית, לא רק לו, בעולם כולו. כשאנחנו מחבים את הקצוות, אנחנו מפסידים. כשהעולם נהיה יותר מדי, זה הבעיה היום של העולם, נכון? החזון של השלום העולמי היום זה בוא נשטיח את כולם, ואז לא יהיה יותר מריבות, כי הפונדמנטליזם זה כאילו מילה כזאת של מי זה פונדמנטליזם? זה אנשים קיצוניים, מכל הצדדים. אלה על הגבעות ואלה על הגבעות. זה אותם כאיזה פונדמנטליזם. בוא נשטיח את כולם, בוא נבנה מלא קניונים, בוא נדבר בשפת הכלכלה העולמית, בוא נעשה ביזנס ונעשה פלז'ר ונעשה זה וכולם יהיו פחות או יותר איזה דבר שפה אחת ודברים אחדים ויאללה נסתיר את השמיים באמת כאילו זה פיתוי מאוד גדול לאנשים הממוצעים כאילו לראות בקיצוניים אויב כשהאמת היא שהרבה פעמים הקיצוניים הם התסיסה של כל החיים של הממוצעים. הם ההצלה שלהם מעצמם. מהרפיון ומהשבלונה הרגילה ומה... אתה רואה את זה, אתה רואה ויכוח, אתה רואה שיעור, כן? ויכוח. אפשר להגיד דברים, כל אחד, יש ויכוחים יפים כאלה, אסתטיים כאלה. כל אחד אומר דעתו, כל אחד אומר את זה, תודה רבה לך, תודה. הערת באמת, זה נקודה מאוד חשוב. זה הכל כזה עדין ונחמד וכל אחד זה. פתאום אחד כמה תראה, נראה לי שטויות כל הזה, וזה בושה וחרפה שכל המדינה טה-טה-טה מביא פה איזה. עכשיו מה קורה? הוא מרים את הדיון. עכשיו אפשר להגיד יש לו מידות רעות ולא יודע מה בדיוק אתה צריך, לא יודע מה, תכלס, מרים את הדיון. למה? כי פתאום בא איזה הרגש כזה, הביא פה איזה נקודה חדשה, חריפה, שמזיזה את כולם בכיסאות, מחייבת אותם למענה, כלשהו, פה או פה, לא משנה אם זה רק בראש שלך או... וזהו, נפתח המשחק מחדש, כאילו. הכל, אז אומר, אנחנו צריכים לברך את הקיצוניים. בסדר, אפשר, צריך להרגיע, למתן אותם, מה עשית? לא אומר לכם דרכי פעולה, בוא נתגייס לדייש, לא יודע, כן? אני אומר לכם רק התגובה האוטומטית שדוחה קיצוניות היא בעיה. היא חוסר הבנה. הרב תמיד רואה את הכל כאחד. כל המציאות כאחד. והקצוות הם חלק מהסיפור, מה פתאום שאנחנו נהפוך אותם לשוליים? מה, השתגענו? נדיר אותם, נשתיק אותם, נחבר אותם. הפוך, נרוויח אותם בענק. זה קשה, זה מאוד 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 קשה, כן? לפעמים צריך לשלם על זה מחירים, ולא תמיד אפשר, וכו'. יש לך תלמיד כזה בכיתה שהוא חצוף, חוץ פייסגי כזה, ברור שלא קל לך איתו, וברור שהכי קל לך זה להעיף אותו. ולגרום לו, גם אם לא להעיף אותו רשמית, זה לגרום לו שיבין שמקומו לא איתנו, בלי להגיד כלום, רק ככה. לאט לאט תמצא את הדרך החוצה. אבל הרבה פעמים אתה מפסיד את כל, לכל השיעור, לכל הקבוצה, לכל הכיתה, אתה מפסיד. הוא היה מרים לך את ה... כן? כמו שרבי יוחנן בוחר על ראש לקיש, כאילו. הוא אומר, מה אתה? פוצץ פה את כל הבית מדרש. הייתי בא עם השיעור הכללי שלי והוא היה הופך לי את הכל. ואז היה מתחיל השיעור באמת. ואף על פי שד... עכשיו, פה הרב פונה לקיצוניים. אנחנו מדברים כאילו בעמדת הממוצעים איך לקבל את הקיצוניים. הרב עכשיו אומר, גם הקיצוניים ודאי שגם להם יש דרך. כן? הקיצוני לא צריך להיות קיצוני, כאילו, להתמסר לחלוטין לתנועה הקיצונית שלו. יש לו עבודה הפוכה. הוא צריך לקבל את הממוצע באיזושהי מידה. לא בצורה כזאת שתמתן אותו יותר מדי, אבל גם אצלו יש. כל אחד הולך לכיוון השני קצת. אף על פי שדרכם הקודש צריכה להיות בקיצוניות וחומרות. הנה, הרב מודד חומרות. מכל מקום, דרך אגב הרב היה מחמיר הלכתית. כמה שאני יודע, לא חקרתי את משנתו ההלכתית של הרב, אבל לא תמצאו שם הרבה קולות. באופן יחסי, כאילו לכאורה היית אומר, הייתי מוצא בשיטה ההלכתית של הרב, הרבה פתחים וקולות וזה, וארץ ישראל, ותורת ארץ ישראל, לא יודע. ומחמיר. הרבה פעמים הוא מחמיר יותר, לא פחות מהעדה החרדית, והיו דברים מסוימים וזה. ובכלל לא... ברור, הקודש בער בו בצורה כזאת של חום. מכל מקום צריכים גם הם להיות מעורבים בדעת עם הבריות. כן? שהביטוי מעורבים בדעת עם הבריות, הוא מתכתב לנו כל ישראל הריבים זה לזה, זה קצת להתערבב, לא במובן שרק להיות איתם ולתת כפות אחד לשני, אלא להרבב קצת את התמיסה הקיצונית שלהם עם עוד קצת קולות אחרים. קצת למהול את זה כאילו. להרבב. להתערבב עם הבריות. כאילו, ולדעת את לכל חפץ. לדעת כאילו שלא תמיד הקול הקיצוני שלהם יכול להישמע, להגביר את תוכן החיים, את דעת העולם העמוקה בקרבם, את ההתקרבות והראות המדינית ברוחם ונפשם. זה אתגר מאוד, מאוד קשה ומאוד מעניין. הרב שואף שדווקא אנשים הכי קיצוניים והכי מקובלים עליונים ואנשי ה... כן? הם יכירו את המדעים, הם יתעסקו גם קצת בפוליטיקה, שוב, ברמת לא שהם יהיו שרים, שהם כאילו כאלה. זה יעניין אותם. למה זה חשוב? שוב, כי אנחנו צריכים את האור שלהם שיוקרן עלינו. חייבים את זה. יהיו שם גם חידושים מעניינים. כשמקובל מסתכל על המדע, קוראים דברים מאוד מאוד, אומרים את המדע, כן. תראו את הספרות הענפה של הרב גינזבורג. מה הוא עשה לעולם המדעי? לא תמיד מבינים, לא תמיד זה, אבל אתה רואה, דברים שעמוק עמוק בפנימיות התורה. וכשהוא פונה לפסיכולוגיה, כשהוא פונה לפיזיקה, כשהוא פונה ל... הוא רואה שם פלאים. תוך כדי, כשהוא מעודכן מאוד 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 בכל מה שקורה במדע הכי הכי מודרני והכי הכי, בתפיסות הכי עדכניות. זה קריטי שהוא יסתכל על זה. ויתבונן על זה, וימצא בזה. ו... ואז יהיו שלמים באמת. ותיקון העולם יהיה ראוי לבוא על ידיהם, ומידותיהם האנושיות יתפארו ויתעלו בתכלית הטוב. בסופו של דבר, אנשים, יש כאילו, אם הזכרנו את רבי שמעון, אז בדיוק התהליך שרבי שמעון עובר, שיש שלב שהקיצוניות חייבת להיות אגרוף לפנים, ובמובן הזה יש התבדלות, ויש הסתגרות במערה, ויש שריפה, ויש בוז תהומי לכל מה שקורה פה. חייב להיות שלב כזה, זה הקיצוניות בעצמה. אבל כשהקיצוניות לא נתקעת שם, גם לה יש בוסר. יכולה להתקע שם, לא לצאת מהמערה. כן? אבל אחרי זה אנחנו רואים את התהליך שקורה, שהקיצוניות נשארת, אבל היא כל כך קיצונית, שהיא מצליחה אפילו להכיל את העולם הזה. היא כל כך עמוקה, והיא כל כך... הוא אוהב את העולם הזה לא מאותם סיבות בכלל. כאילו יש פשרה שאומר, טוב, יאללה, נחמד גם העולם הזה קצת. אני מקבל, אתה יודע מה, ספורט זה טוב, גם טוב, נכון. חשוב גם קצת. וגם קצת צריך מדע, אדם צריך גם מדע. זה פשרה. זה לא פשרה, זה לא בעיה, לא אומר את זה, כן. זה שפה של אנשים נורמטיביים. צריך גם את זה, מה אתה משחק אותה, צריך גם גוף, צריך גם יחס טבעי ליצרים שלך, לחומר, לזה, זה פשרה. זה לא מה שהרב מצפה מעצמו, או מאנשים כדמותו, כן? שבקצה של הקודש. הוא מצפה מהם שיתנו נימוקים אחרים לגמרי, כשהוא רואה את נערי ישראל מתעמלים, הוא רואה שם בוש, תיקונים, שכן. אף אחד לא מבין אותו, רדפו אותו על זה, כן? הוא כאילו בוחר בעולם הזה מסיבות אחרות לגמרי. ואז ממילא הוא מרים את כל העולם הזה. הוא בוחר בציונות מסיבות אחרות לגמרי. לא בכלל, זה לא שהוא אומר, נכון, גם צריך את הציונות. זה ההבדל שהרב כאילו מתנגד למזרחי קצת. במקודת מסוים, הוא קצת זז מהמזרחי. הוא רוצה דגל ירושלים, זה... למה? זה מזרחי, בוא תכנס למזרחי, יש לך פלטפורמה פיקס. ולא, המזרחי בסוף אומר, תראה, את הציונות אנחנו מקבלים כמו שהיא, רק אנחנו מוסיפים קודש, תורה, זה פה. ואחד ועוד אחד. הרבה אומר, לא, אני לא מקבל את הציונות. לא כמו שהיא, כאילו. אני לא כאילו לוקח גם את הציונות כמו שהיא ומוסיף לזה, קדושה ופה ושם. אני רואה בציונות משהו אחר לגמרי. אני ספר אורות, זה מה שאני רואה בציונות. סיפור אחר לגמרי. לכן, מי שהבין קצת את הרב קוק, הוא התנגד לו מאוד. מהציונים. כאילו ברנר כזה. ברנר, כשהרב קוק פרסם את ה... ככה קראתי את זה. כשהרב קוק פרסם את המאמרים שלו, הוא התנגד, הוא אומר, הוא הרגיש שהוא כאילו בולע אותו. כאילו הוא קורא שם חדש לגמרי לציונות. אז הוא אומר, עזוב, שאיר אותי כמו שאני, עזוב אותי. זה... יפה שהוא קלט את זה. טוב, ואז יהיו שלמים באמת, ותיקון העולם יהיה ראוי לבוא על ידיהם, ומידותיהם אנושיות יתפארו. כן? הם יהיו מצוינים במידות האנושיות שלהם. בגלל שזה בא מכיוון אחר לגמרי. האהבה שלהם תהיה אהבה שאנשים יתפעלו ממנה. כן? אתה רואה את האהבה של רב אריה לוין, אתה לא יכול באמת להשוות את זה לאהבה... לאהבה הליברלית, בכלל לא, אפילו שאפשר, זה יכול להיות שאותם משפטים, אותם מילים, אותם מחוות, לא יודע מה. זה לא בא משם בכלל, זה בא מזה. אהבת השם כל כך עצומה, שאתה רואה אור בכל דבר, שזה ודאי, שזה פשוט, שזה הדבר הכי טבעי בעולם, שאתה תחבק כל בן אדם שאתה תיגע בו, זה יהיה חוט להט, כן? אבל זה לא שהוא אוהב כמו החילוניים ולומד תורה כמו... מה פתאום? הוא סיפור אחר לגמרי, כן. ופאר רוח הקודש יחול עליהם בנעימות וחדווה. טוב, בפעם הבאה, הפסקאות הבאות הן ממש פסקאות של קונפליקטים ממש מעשיים. כאילו, הרב מתאר כל מיני זה, מתי להישאר בהתבודדות, מתי לצאת אל ה... אל העולם. כמה פסקאות כאלה. קצוות, אנחנו לא בזמנים בכלל. טוב, אז יהיה שיעור מידות, ככה נעשה איזה משהו קצת יותר מצומצם.